זה נעבור אחד אחד, טוב, אבל עוד נגיע לזה. אוקיי, עוד נתחיל, שנייה. טוב, הנושא שבו אנחנו נעסוק בעזרת השם בכמה מפגשים הקרובים שלנו, אנחנו נדבר על נושא שברמה ההיסטורית פעם קראו לו הדת והחיים. זאת אומרת, כל מי שלומד הרב קוק, אפילו מתחיל ביותר, אז הוא יודע שהרב קוק מדבר בהרחבה עצומה על הכפירה ועל כל מיני פילוסופיות, ושהכפירה ביחס לאינסוף זה כמו אמונה, כל מיני אמירות מהסוג הזה שאתם בטח מכירים אותם. אבל כמה מהכופרים כבר היו פילוסופים? כבר ראינו שהרב קוק כותב במקום אחר שבעצם הבעיות הן בעיות מוסריות. אבל מה זה נקרא בעיות מוסריות? עכשיו, רוב האנשים נהיו חילוניים לצורך העניין, בדיוק כמו אותה סיבה שאנשים נהיים היום חילוניים, רק אולי במספרים יותר קטנים. זאת אומרת, הייתה התנגשות מאוד מאוד ברורה ועזה בין החיים הנורמליים, נאמר ככה, לבין מה שהם תפסו, מה שהונחה להם בתור ההוראות של ההלכה. מי שקורא את ספרות ההשכלה, אני מניח שזה לא אתם, אבל אולי אתם תפתיעו אותי. זה... כן? אוקיי, שם. אנחנו נסתכל ביחד. מי שמסתכל על ספרות ההשכלה, אז הוא...
אין לי.
מי שמסתכל על ספרות ההשכלה, אז הוא רואה, אבל תלך את זה לכולם את הספר, זה, לשיח אחד.
לא, זה לא
עובד,
זה קבצים
לתורת
אמת. איך זה נקרא? איך קוראים
את הקובץ?
תגרות א', ב',
ארבע. תגרות הראייה. לא, משנה. באח כתספר לנו מה זה. קיצור, מי שיקרא נניח ספר שכתב אותו כמדומני אדם בשם ברוידס, בשם דת והחיים. אז תראו שסביב זה הספר נסוב. למה יהודים לא עובדים בחקלאות או דברים כאלה? אתה גם לא חושב שהרבנים הפריעו לאף אחד לעבוד באף מקצוע, אבל לא חשוב, כנראה שהוא חיפש כנראה על מי לרדת. ודבר שלא השתנה בהרבה, ענייני בינו לבינה. זאת אומרת, משהו יצא חוצץ נגד הדבר שהיה נהוג אז בקרב של 100 אמוני ישראל. האמת, נהוג בכלל בחברה מסורתית, אבל נהוג עד היום בצורה כזאת אחת בחברה החרדית, שהיית אמור להתחתן לא עם מי שבחרה לבך, אלא מי שהייתה בת גילך, זאת אומרת בת רמתך הרוחנית או הגשמית, מי שההורים שלך הסיעו אותך. כבר סיפרתי לכם שיש לי איזשהו בן דוד.
אולי רושמים עין בית גימל.
כן. עכשיו, סיפרתי לכם כבר את הבן דוד שלי שגדל במשפחה מזרוחניקית לתפארת, והחליט להפוך להיות חסיד קושניץ בצורה מאוד לא מוסברת. והאישה שאיתה הוא התחתן, הוא פגש אותה פעמיים למשך חצי שעה.
זה הרבה.
זה אומץ.
כן. כן. זאת אומרת, אמא שלי דיברה עם, כאילו, עם אבא שלו, שזה אחיה, אז אמרה, נו, אתה ביקרת, איך הם מסתדרים? זאת אומרת,
איך להאמין בהורים?
זה לא נראה לי, זה, שוב, זה לא להאמין בהורים. זה לא מאבא שלו, כאילו, זה שידור שהרבי עשה.
זה נראה לי חוסר ציפיות.
מה?
חוסר ציפיות נראה לי.
אוקיי.
אז או שכל העולם יש להם את אותם ציפיות, אז כאילו מה כבר יכול להיות, כאילו...
אוקיי, שוב, אבל אני אומר, ברוידס זה בן אדם שצמח בתוך... ברוידס זה בן אדם שצמח, ורבים נוספים זה ספרות ענפה, הוא אדם שצמח בתוך המסגרת הזאת, ועובדה שמשהו בליבו התקומם, ואני מניח שאם הספר נכתב ונקרא, ובזמן קראו אותו הרבה, זה סימן שלא רק לו זה יפריע. עכשיו, מה שמאוד מעניין, זה שאני לא חושב שהבעיה הזאת היא פחת מן העולם. זאת אומרת, הסתירה הזאת בין הדת לבין החיים זה דבר שעדיין ממשיך להעיב בדרכים כאלה ואחרות על הציבור הדתי. חלקו בוחר בדת, עיין ערך חרדל, חלקו בוחר בחיים, עיין ערך מזרוחניקים, או מה שנקרא היום דתיים שקופים, או כל מיני דברים מהסוג הזה. אבל המתיחות שהרבה מאוד ממנה קשורה גם כן לענייני בינו לבינה, כי בצורות אחרות, כי כבר היום כבר לא מקובל שעושים את זה דרך שידוכים. הנושא הזה חלפו 100 ומשהו שנים,
מה זה כמו של ברוידס,
עדיין הנושא הכי הכי עדיין הנושא הכי רלוונט.
מאז ומעולם.
מה?
5,000 שנה ויותר.
למה? לא נכון. למה מאז ומעולם?
בינו לבינה, מאז ומעולם.
בסדר, אבל שוב.
האוכל השתנה, דברים השתנו, העולם החליף וזה, בינו לבינה
כמעט. חברון, בינו לבינה, מאז ותמיד.
לא, אני אגיד לך, השאלה היא שאלה טובה, ואני אגיד לך מה ההבדל. ההבדל הוא שאדם שדברים מסוימים הפריעו לו בתוך העולם הדתי, לא היה לו לאיפה ללכת.
כלומר,
הוא לא היה מוותר על נפקת החבילה. מה שקרה פעם בעולם היהודי זה מאוד דומה למה שקורה היום בעיקרו בתוך העולם החרדי. מה שקורה היום בתוך העולם החרדי שיש כמות אדירה של אנשים, אני לא יכול להעריך אותם וכל מסמך נזרוק הוא השערתי בלבד ולכן הוא יותר ירורי לב מאשר מציאות, אבל יש המון המון אנשים החרדים שגם זה, זה לא מתאים להם, הסיפור לא מתאים להם. עכשיו, אבל זה אנשים שלא רק שהם לא עוזבים את העולם הדתי, הם אפילו לא עוזבים את העולם החרדי.
מה שדיברת על המונופול
כאילו? לא, זה סיפור אחר.
אני,
מה שקורה, זה מה שנקרא הטלוויזיה בארון. כן?
הם לא בסיפור, אבל...
זאת אומרת, הם אומרים, אוקיי, אז הרבי אמר, הרב אמר ככה וככה, סלמת, בסדר, אני עושה מה שאני מבין. כאילו, כשהדברים באים לידי התנגשות, וכל הם עושים את זה בגדול בחדרי חדרים, אז החברה החרדית מעלימה מהדבר הזה עין ובלבד שהם נשארים בפנים. אבל זו הצורה שבה הם מתמודדים עם הדברים האלה. זאת אומרת, וזה מה שקרה בעולם היהודי של פעם. זאת אומרת, אנחנו יודעים שבכל מיני הקשרים הפריעו לאנשים כל מיני דברים. אז חלקם אולי יכולו להיות עבודה זרה. אבל כשעבודה זרה נעלמה מן העולם והתחרות נעלמה, אז אנשים אמרו, אוקיי, זה מפריע לי, אולי אני לא עושה את זה. אבל פה הבן אדם בא ואומר, אם אתם לא תבטלו את האיסור המעצבן הזה, אז אני הולך הביתה. זה מה שקורה היום.
היום?
זה מה שקרה לפני 120 שנה, וזה מה שקורה היום, כן.
פוח, היום נראה לי יחסית התבטל.
מה התבטל?
הם אנשים מבטרים, גם אם פעם היה מישהו עצבן אותו בינו לבינה, אז הוא מיד התלש.
כן.
היום הוא דתי, מבין בינו לבינה, כאילו, זה הולך ביחד.
הוא דתי חוץ מזה לעולם.
כן. אוקיי. אולי, אבל מה, אחוז החילון המאורך בציבור הדתי-לאומי הוא כ-30%.
מה? נתון לא רלוונטי כבר היום.
זאת אומרת, יותר נמוך?
הרבה יותר.
נמוך?
המספר הוא מוספר...
לא, כי מה שדידה טוען, דידה טוען שזה כבר לא דיכוטומי, כאילו, דתי חילוני.
יכול,
חילוני בלי
ילדה, זה עצמך כאלה. יכול, בסדר, אבל... זאת אומרת, זה... התופעה היא תופעה... תופעה נפוצה, אני לא אשאל פה למי יש אח, אני לא רוצה פה לצלוף
בו. לי יש, לי יש.
השאלה היא באיזה רמות.
מה? בסדר, נכון, השאלה היא באיזה רמות. בוא נדע למה השאלה, אבל זה פרטים. השאלה העקרונית שנשאלת פה, באמת, איך אנחנו מתמודדים עם ההתנגשות, שהיא או התנגשות שאפשר לראות אותה כמשהו שהוא לא ניתן לפתירה במסגרת אורתודוקסית, או זאת אומרת, או התנגשות שטוען הבן אדם, אני לא, כאילו, אני לא אשם, אתם סירסתם את ההלכה עצמה. ההלכה עצמה לא אמורה לומר את האמירות האלה, אתם החמרתם או כל מיני דברים מהסוג הזה, שזה למידה רבה הייתה חלק מהביקורת בתקופה שאנחנו מדברים עליה, וזו ביקורת שבוודאי שהרב קוק הכיר אותה היטב. עכשיו, זאת בעצם השאלה, זה עדיין השאלה, זאת אומרת, מעט אנשים הופכים להיות דתיים לייט או דתלשים בגלל שהם קראו איזשהו משהו ששפינוזה וזה שכנע אותם. רוב האנשים, אני אגיד לכם פה משהו בוטה מאוד, אוקיי? הפעם אני לא אסגור את המיקרופון, אבל אני אגיד לכם משהו בוטה, משהו שהוא בעיני חומר למחשבה. מומחים מעריכים את שכיחות ההומוסקסואליות בחברה בין 10-15%. זה הערכה של מומחים.
אל תשאל פה מי
עכשיו. אני חושב, שוב, אני אומר את הדבר הזה מידיעה לא רק שלי, גם של אנשי מקצוע.
מה זה כבר אומר
ש... אני חושב שבחברה הדתית-לאומית בין הומוסקסואליות לבין דתל"שיות יש מתאם גבוה ביותר. זאת אומרת, זאת הדתי הממוצע שנתקל בתופעות האלה והוא יחליט לא לעשות כל מיני דברים כאלה ואחרים, הוא יצא החוץ.
זה אחוזים מאוד נמוכים.
טעות, אתה טעות בידך, אתה ממש טועה. אתה טועה.
אחד.
אני גם אתה מכיר אחד, אז מה?
מכיר אחד.
לא, זה לא אחוז.
אחד, אני מכיר אותו.
המומחים האלה.
מכיר אותו דרך גורם שלישי.
מה זה המומחים?
איזה מומחים? מה זה שטויות האלה? כאילו זה נתון קבוע בגנים של האנושים ש-15% הומואים? מה, זה ברור קשור לחברה.
כן.
ונוצרים כל כך הרבה הומואים.
בסדר, זה סטטיסטיקה.
איזה סטטיסטיקה? מה סטטיסטיקה? ברור שבחברות שונות זה סטטיסטיקה שונה, ויש פה גם מספר חברות שונות בארץ.
אוקיי, אז נרד ל-5%.
אני מכיר רק אחד,
גורם
שלישי, איזה אחוז זה מהאנשים שאני מכיר?
טוב, אנחנו שוב גולשים פה לסמטות...
זה חדש שאני מכיר.
אנחנו גולשים לסמטות סמטאות צדדיות ואפלות, אז בואו נחזור חזרה לדרך
הסמטאות זה סמטאות העובדות, וברמת העובדות באמת, כאילו... זה לא משכנע עובדות.
רגע, אתה רוצה להגיד שזה לא בעיה בכלל? זה בעיה זניחה?
לא, אבל אפשר לדבר בדעות, ואז אני משכנע.
יכול להיות שיש נטיות, זה לא הופך בן אדם שיש לו נטייה כבר להיות...
בסדר, שוב, אני אומר, בן אדם, שוב, תכלס, אני אומר, דברים מסוימים, במצב ההלכתי הנתון, שוב, אני כרגע לא רוצה לערער ולערער ולבוא לומר שההלכה צריכה לעשות משהו. אני כרגע רק בא לשקף בעיות. דברים מסוימים במצב הלכתי הנתון מעמידים, שוב, אדם דתי בפני, שוב, נניח באופן אחד למאה. האחד למאה הזה, שמגיע למסקנה שזה אופיו וזה טבעו והוא לא יכול להילחם בזה, תסכים איתו שהוא נמצא בפני החלטות מאוד לא פשוטות. זאת אומרת, יש פה בעיה שהיא בעיה מאוד מאוד משמעותית. אני חושב שבחור כזה זה בחור שמכיוון שהוא בן אשתו, שלחו אותו ללמוד בשיבת מקור חיים. שוב, בשיבה פנימייתית. זה כמו, ככה שמעתי מהומוסקסואל שהשמיע דבריו באיזשהו... וזה כזה בזה שכן בוחר להיות דתי, להישאר בחברה הדתית. הוא אמר, שמע, מה שאני עברתי בפנימייה, בישיבה תיכונית, זה כמו שישימו אותך בתוך אולפנה. שוב, אתה גר באולפנה. כאילו, זה מגרר אותו, כאילו, זה הסיפור. הסיפור פה הוא סיפור, יש פה סיפור, שהוא סיפור מאוד מאוד, סיפורים מאוד מאוד חשוב, וזה באמת, שנייה.
זה דיון בעייתי לומר, כי אם היו אומרים לעצמי שישימו בתוך אולפנה, הייתי שובר את הכלים, כאילו. זה לא היה קורה, נקודה.
נכון, אבל לך תסביר לאבא שלך. למה בחור כמוך,
שהוא...
למה בחור כמוך...
הייתי
מבין
כל
יכולות
החשיבה שלי
שהייתי
מצליח, כי זה...
היית
סובל,
אבל היית
סובל. אתה לא... שוב, בגיל הזה הוא לא היה במצב שהוא יודע אני כזה. זה התלבטות, זה קרע. הוא מרגיש שהוא נמשך, ומצד שני הוא אומר, זה אולי בעיה, אני יכול להתגבר על זה. זה איסורים מאוד גדולים, שוב, זה דברים שבאמת, אז אני אמר, אל תבינו, לא יודע ניסיון ולא יודע ביזיון. תחלק את הסיטואציה הזאת, שוב, אבל זו סיטואציה שהיא סיטואציה של זה. שוב, הסיטואציה הזאת, עכשיו, זה אחוזים בודדים. אבל זה כבר לא אחוזים בודדים, הכמות האדירה של הבנים והבנות שמגיעים לגיל 35 ולא התחתנו. שוב, זה מעלה שאלות קשות ביותר, וזה לא, שוב, זה כבר לא בודדים. זה כבר לא אנשים, תוכל לומר, יש להם שריטה. כאילו, אוקיי, מה נעשה לסריטות האלה?
אבל זה פשוט זה הולך
לראות לגמרי. בסדר, אני אומר, ההתמודדות שלהם ברמת ההלכה הפשוטה היא מאוד לא פשוטה. אני חושב שאתם כולם מבינים למה אני מתכוון, וזה אפילו יותר מאשר היבט אחד. ושוב, יש מתאם, שוב, זה מחקרים שנעשו באמת בציבור הדתי, מחקר מאוד מאוד גדול שמראה שככל שהשנים חולפות והבן אדם נמצא במחנה הבלתי מתחתנים, ככה הזהות הדתית נפרמת. שוב, גם פה, אני אומר, אין הלכה, אין פוסק לכאורה שיכול להגיד לבן אדם, תשמע, תעשה א' ב' ג'. זה, תעשה דין לעצמך. זה, או כמובן, אל תעשה דין לעצמך, והקדוש ברוך הוא יהיה כפרתך, ולמה אתה לא מתחתן עם הבן אדם הראשון שבא לפניך ברחוב. השאלות פה הן שאלות נוקבות, והן לא שאלות פעם באחד מאיר ושתיים משפחה. הן שאלות נוקבות, צריך לשים לב שהרבה פעמים מנהיגות רבנית, היא מכניסה אותנו לתוך צמתים כאלה. היינו ערך רב חשוב שאמר שעל שמיעת שירת נשים צריך לסור את הנפש. זאת אומרת, ההתנגשות הזאת בין צורת החיים הנורמלית וכן צורת החיים הנורמלית ברוסיה במאה ה-19 היא לא זהה לתורת החיים שלנו פה בארץ ישראל, כל מה שמשתמע מזה. אבל השאלות הן שאלות מאוד מאוד נוקבות, מאוד מאוד נוקבות, נוקבות וקשות. השאלות האלה חלקם הן שאלות ברמת הכלל, כמו משטרה בשבת, חלקם הן שאלות ברמה הפרטית. עכשיו, אז פה אני כבר חוזר על מה שאמרתי מקודם, אז אני אעשה את זה במשפט אחד, שבעולם החרדי הבעיות, לפחות כביכול, הם נפתרו. למשל, איפה רבנים יכולים לפסוק פסק נגד רבנים חרדים חשובים אחרים, שאסור לנסוע במעלית שבת. עכשיו, המשמעות של הדברים האלה,
שחרדים לא יקנו
דירה, בדיוק, לא קונים דירה בקומה מעל שלישית או רביעית או משהו כזה. הבעיות הן של הקבלן, הן לא בעיות של האנשים. ומה קורה? קצור, אתה מארגן את החיים לפי הדת והחיים.
מה אדם חרדי שנתקל בבעיות של נטיות עושה?
מה
אדם חרדי שנתקל בבעיות של נטיות?
לזה אין פתרון, אבל בגדול התפיסה העקרונית אומרת, אנחנו נארגן את החיים ככה, באופן שכמו שאמר בזמנו אחד הרבנים, אנחנו לא מברכים של לאכול, אנחנו אוכלים של לברך. אנחנו לא חיים, הדת היא לא איזשהו קישוט לחיים, הדת היא זאת שאמורה לארגן את החיים. יש התנגשות? בבקשה, החיים יזוזו הצידה. זה, כאילו כל דבר שאמור להפריע, אנחנו נסלק אותו הציד, אנחנו נזיז אותו, אנחנו נארגן את החיים בצורה כזאת שיתאים בצורה אידיאלית ביותר לדת. בראש ובראשונה, שידוע מפורסם, שאדם שעובד אין לו מספיק זמן לקיים את המצוות, פשוט אנחנו נוסיף לעבוד. ואז אין לו המון זמן להתפלל בנחת וללמוד תורה ולהשקיע בלדים, כאילו... זה דברים שהגיעו עד לרמות מאוד קיצוניות, אבל ההצלחות הן גם כן, לפחות בהקשר מסוים, מסוימת די בולטות. אבל, האם הרב הוא קיבל את הפתרון הזה? לא קיבל את הפתרון הזה, לא נראה שהוא מקבל את הפתרון. עכשיו, באמת הדבר המעניין, שאתה יכול, אמרנו, אני זוכרים, אמרתי בתחילת השיעורים שלנו, אני לא רוצה להתחיל לחפש איזה פסקאות נידחות בשמונה קבצים, בוא נראה, בוא נתמקד בספרים שאנחנו פרסם, בספרים היותר גדולים. אמרתי, אבל הנה כבר, אני לא עובד בהבטחה שלי, כי אם תבדקו את הספרים האלה, בין אם זה עדר היקר, בין אם זה עקבי הצון, שוב, מאמרים מאוד במרכזיים, כמו מאמר הדבור, עוזרים לספרים שאנחנו ראינו, או בספר אורות, שעוסק במגוון שלהם של בעיות, גם במאמרי הראייה, המאמרים שהרב פרסם בימי חייו, ועוד כהנה וכהנה ספרים, עוד התשובה, או מה שזה לא יהיה, אני לפחות לא מצאתי, ואם מישהו ימצא משהו, אני אשמח מאוד אם הוא באמצעות הקבוצה שלנו יודיע לנו. עכשיו, יש פסקה מאוד ידועה באפילי טוהר.
על מה?
על מה למדבר?
איך הרב מתמודד עם השאלה הזאת? מהתקשות הזאת בין הדת לבין החיים, איך הוא מתמודד עם התופעה הזאת? זה מה שמטריד אותי, כי זה עבורי השאלות שאנחנו היום כאנשים דתיים, או כמי שמחנכים אנשים דתיים, מחנכים את עצמנו, עומדים לפניהם. אלה שאלות. עכשיו אני רוצה להבין, האם הרב קוק נתן לדבר הזה איזשהו סוג של מענה? בזה אנחנו נעסוק בזמן הקרוב, וסליחה להקדמה ארוכה, אני מקווה שיהיה משהו מועיל בכל.
תגיד
אצלו,
באיזה
תחום
זה יבוא לידי ביטוי? הדת והחיים, כי הוא לא כל כך מדבר על בינו לבין הרב.
אז בואו ניקח דוגמה בשאלה שאני צילמתי לכם אותה, וזה ההלכה שאומרת שבת לא יכולה לרשת, הרב קוק נשאל לך. דוגמה לשאלה.
זה אבל
כשאני עושה
משהו
שזה
קל לפתור את זה,
זה בסיפור. אז בואו נראה איך בקלות הרב קוק פותר את הבעיה בצורה של התפתיע. אבל מה?
מה השאלה שמשל?
השאלה זה ירושת בת, הרי בת לא יורשת, יוצר בעיות חברתיות קשות ביותר במציאות של היום. עכשיו, כמובן יש כבר רשתה חצי זכר, יש לו כלים הלכתיים שלמים לדברים האלה, והפוך לא, דווקא בנושא הזה מישהו מחפש פתרון בהלכה יכול למצוא את הפתרונות האלה, יש כמובן מי ששלל את הפתרונות האלה. בוא נראה בקרוב מה הרב קוק איך הוא פותר את הבעיה. עכשיו, אבל בקיצור, אז למעשה אני לא מצאתי לדבר הזה התייחסויות בדבר, ב, 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 בכתבים, חוץ מבערפילי תואר, פסקה מאוד מאוד ידועה ומפורסמת, אבל אולי נשאיר אותה לסוף. אתה יודע, אתם מנושלים מה אני מתכוון?
מה,
מנידה
רוחנית?
לא.
משהו על האנרכיה?
הרב קוק מדבר שם על דברים מסוימים שלא יכולים לבוא אל ידי התפרצות. שאני חושב שמשהו מתכוון שם זה דברים בכיוון שאנחנו מדברים עליו, אבל את הנקודה הזאת אולי נשאיר לסוף דרכנו וננסה להבין מה המשמעויות הרוחניות והחינוכיות של העמדה הזאת. עכשיו, אז איפה יש? יש לא מעט באגרות, ויש בתוך הספר הזה שאני שלחתי לכם, ספר למבוכי הדור, שאני יודע שהרב קוק, אני חושב, כתב אותו בתקופת יפו, אני חושב, והוא לא פרסם אותו בימי חייו, זה גם לא התפרסם.
אני קראתי
שם טענה
שהוא כתב אותו בבויסק.
יכול להיות. זה אולי במעבר, אני לא יודע. הספר הזה הוא ספר שהוזכר בכמה הזדמנויות, שהוא נמצא בין כתבי הרב קוק. הרב צבי יהודה לא טרח להוציא אותו לאור, ואפילו בגל הכתבים המחתרתיים זה בינתיים לא יצא לאור. ועכשיו פעם שהספר הזה נשלח לי במייל, וכמובן אני אדם שאין לו זמן, אז קראתי את שלושה עמודים הראשונים, אמרתי כל מה שכתוב פה כבר כתוב באורות הקודש. אבל אחר כך שקראתי את זה יותר בעיון, אז ראיתי שיש סיבות מאוד מאוד טובות למה הספר הזה לא יצא לאור, כי בספר הזה בין השאר הרב קוק באמת עונה בצורה מעמיקה לשאלות מהסוג הזה. אבל נראה לי דווקא יותר מועיל לדבר מהפרטים אל הכלל ולא מהכלל לפרטים. אני חושב שבצורך העניין זה יעזור לנו להבין את הדברים שהרב קוק אמר עכשיו, וכאן המשימה שלנו לא רק לומר מה הרב קוק אומר, גם להבין את השורשים הרוחניים של הדברים שהוא רוצה לומר. טוב, אז אם הדברים ברורים, אז בואו נצא לדרך. עכשיו, ללמוד אגרות זה דבר ללא ספק בעייתי ביותר, כי איגרת נכתבה לבן אדם מסוים, יש לה הקשר מסוים. לפעמים ההקשר הזה רלוונטי, לפעמים ההקשר הזה לא רלוונטי, לפעמים הדברים נאמרו למישהו מסוים, הם לא נאמרו למישהו אחר, נכתבו בעיתוי מסוים, לא נכונים בעיתוי אחר, הכל בעייתי ביותר, והבעייתיות הזאת היא ניכרת גם בדברים עצמם שהרב קוק כותב. אני רוצה להתחיל בקטע שהוא לא יהיה שום דבר אחר חוץ מדבר והיפוכו. נתחיל בעמוד קוף פי היי. אני כבר אומר לכם,
אבל לא זה הוא העיקר.
כן, זה אגרות קוף ממבב, עמוד קוף קוף קוף, סליחה, זה קוף קף היי פה, בוא נסתכל, לא, קוף פי היי, אבל פסיק, לא זה העיקר, לא זה הוא העיקר. אוקיי, המכתב הזה הוא נכתב ליהודי בשם הרב יצחק אייזק הלוי, יהודי סוג חרדי יקה שכתב ספר שנקרא דורות הראשונים, כאילו היסטוריה ממבט אורתודוקסי, שהוא מצד אחד היה לא ציוני כדרך החרדים בגרמניה שדגלו הרי בהתערות בגרמניה, ומצד שני הוא רצה מאוד השכלה ונוערות וכל ה דברים האלה. והרב קוק מספר לו על החזון שלו, זה איגרת אחת בתוך סדרה, על הרצון שלו להקים את הישיבה המרכזית העולמית, שאז היא הייתה אמורה לקום ביפו ולא בירושלים. ומתכתב איתו על כל מיני פרטים למה צריך את הישיבה הזאת ואיך היא אמורה להיראות, ויש שם רבנים דוקטורים וכל הדברים האלה, חלק מהדברים די משעשעים. ופה בוא נקרא משפט, אני קראתי את זה, אני כמעט נפלתי מהכיסא.
רק שאלה, מעניין, כן. יש ליקוט איכשהו, כאילו, איך אתה יודע, איפה ראית את האיגרת שלו לרב קוק? יש איזה מקום ש...
כן, יש
איגרות לראייה, אבל אני לא יודע, אם זה מופיע שם. אבל אתה יכול מהתשובות, להבין את השאלות.
כן, כן.
אני מניח שעם חיפוש טוב תמצא את האיגרת הזאת, בארכיון עם הדברים. טוב, אבל לא זה הוא העיקר. מניעות פנימיות החלו להיגלות, שיסוד הכל הוא מה שאין רוח היישוב הישן יכול לעשות את מהלך הרוח, את הסגנון, את התכונות של חניכי היישוב הישן. וזהו דבר המקיף לא רק את קלי העולם המועשים בתורה במצוות, כי אם גם חלק גדול מההגונים, בני תורה ויראת שמיים. התנועה החיה של היישוב החדש, חדוות החיים ואומץ הלב, החוות הדעת וגאוות הלאום השורר בקרב היישוב החדש, לא יכול להסיט את הגב הכפוף, את הפנים הצמוקות והעצובות, תשבו ישר, את הפנים הצמוקות והעצובות המפיקות פחד ומורך לב, את העיניים הטועות המורות ייאוש ושנאת החיים, ההלבשה הזרה המזרחית, כמובן שהמזרחית פה זה המזרח אירופאית, לא ה... זה, כשהיא מצטרפת עוד עם איזה דכדוך של עניות, היא מטילה אימה של בוז על האיש המורגל בחיים האירופאים, בחיים האירופאים ממעט ועם הרבה. כל אלה לא יכלו להיות מתקבלים בלא זעף בקרב היישוב החדש, וכאשר הטיפוס היותר מצוי בחניכי הישיבות של היישוב הישן הוא זה הצוויון, על כן עצום הוא הניגוד במושבות נגד חוויית רבנים. וכשאני ראיתי לדבר ראיתי שאפילו להתגבר על כל הניגודים, יש רבנים בחזקת היד לא הביאו כלל את תועלת הרצויה. כל הזמן שהניגוד הפנימי שיסודו הוא עמוק, עמוק ברוח האדם, אי אפשר לו שיסור ממקומו. וכאשר לשנות את צבעון החיים בקרב היישוב הישן, בלי להזיז לכמה דברים יסודיים, הוא דבר שאי אפשר. כי אם בהדרגה הגדולה והאיכות מן גדול, שזה בערך מתקפה על המגמה של, של דוקטור הלוי, שהוא בעצם רוצה, הרב דוקטור, שהוא בעצם רוצה לעשות בערך את הדבר הזה, זאת אומרת להפוך אותם לתלמידי חכמים בסגנון היקי. והעניין עומד ודוחק. אז כאן החלטתי שאי אפשר לתקל את הדבר הגדול הזה, עומד ברום עולם היהדות של היישוב החדש, שנוגע בגן כלכל היישוב הישן, על ידי התושלות הפעולות שהקיבוצים פועלים זה על זה, על איזושהי השפעה סגולית. כי אם על ידי מה שנעשה ישיבה פה, במרכז היישוב החדש, פה שהחיים להם קרובים בכל מהותם לחיי המושבות, על ידי השגחה טובה מקשנות הטובים מצאים בארץ הקודש, שחלו לבוא מחול, עם שטף הכניסה הולכת וזורמת, העלייה. חלו את אנשים מוכשרים, אם יבלו את התפקדם נפה בשלילת התורה והעמלה, בחריפות ובבקיאות ובהוראה ובמקדדינה, זאת מתקבלים בקרב הישוב החדש ולהרים שם בקביעות את קרן היהדות. אז הרב קוק מסביר מה, מה הוא רוצה בעצם לעשות.
חזון ישיבת מרכז.
כן, חזון ישיבת מרכז, אנחנו בדרך כלל מכירים את החזון, לראות גם אמונה ודברים כאלה, אבל אומר הרב קוק, אני רוצה לייצר אנשים שיתקבלו על היהודי החדש הזה שהציונות בעצם הצמיחה. אני רוצה להצמיח אנשים שהם, ושימו לב, שהצורה שבה הוא מתאר את היישוב הישן, הייתי אומר, כמעט אנטישמית, זאת אומרת, היא בוודאי מפנימה בצורה מאוד חזקה את הסטריאוטיפים של היישוב החדש. מאוד מעניין, זאת אומרת, התבטאות, שוב, אתה יכול לבוא ולומר, הרב קוק לא באמת חושב ככה. הוא אומר את זה כי הוא רוצה לשכנע את הלוי שבעצם הדרך שלו היא לא נכונה, אלא הדרך שהוא מציע. יכול להיות, אולי. אני לא יכול לומר, אני לא יכול לשלול את האפשרות הזה, את
ההיגל. הרב קוק הלך ככה.
בדיוק.
הוא כנראה לא כל כך נגד.
בסדר, הרב קוק הלך ככה, אבל אתה רואה שהרב קוק, שוב, אתה רואה שהרב קוק מקפיד לכתוב בצורה מסוימת. אתה רואה שאת המאמרים שלו, הוא מפרסם בצורה, את ה... את הכתיבה שלו הוא מפרסם בכתבי עת מסוימים. עכשיו הוא אומר שהייתי בחוץ לארץ אז פרסמתי את הכתבי עת שלי בכתב עת הפלס, שזה כתב עת חרדי אגודאי אבל מתון יחסית. הוא אומר לא, פה אני אפרסם את זה בכתבי עת שהם של הפועלים או של הפועל המזרחי. זאת אומרת הוא בפירוש הבין שהוא לא יכול להיות בן אדם שפועל בתוך העולם החרדי וכאילו מקרין הלאה. הוא הבין שהוא חייב לעבור את הקווים, וזו הסיבה שהוא בא לגור ביפו. עכשיו, במובן הזה, המעבר שלו לירושלים הוא מעבר מאוד מעניין. והקמה של הישיבה המרכזית העולמית בסופו של דבר לא ביפו, במרכז היישוב החדש, אלא בירושלים, במרכז היישוב הישן, למרות שירושלים אז כבר כן קיבלה איזושהי מסה מסוימת של היישוב החדש, היא תופעה מאוד מעניינת.
היא לא לפי מה שהוא אומר פה.
כן, היא לא לפי מה שהוא אומר פה, אבל אני אומר, הנקודה שאנחנו בעצם רואים פה, זה העובדה שהרב קוק מכיר שנוצר פה איזשהו פער מסוים. למרות שהפער הוא פער של סגנון, אולי אפילו פער של אופי. אנחנו מדבר פה גם על חוות הדעת וגאוות הלאום וכל דברים האלה. אז מדובר פה על, סליחה לביטוי, סוג של רפורמה, סוג של מהפכה, אבל מהפכה שהיא תהיה ברבדים וממדים מאוד מאוד מסוימים ומוגדרים בתוך הסיפור הזה, שהם יותר עניינים של סגנון. טוב, עכשיו... מה?
כל עוד זה לא, זה בתוך ההלכה, זה לא בעיה.
בסדר, אנחנו לא פה, אנחנו לא רפורמים, אנחנו לא מחפשים את ה...
לא, כי השאלות שלנו זה שאלות מתנגשות
עם... אוקיי, יפה. אז בוא נראה אמירה שהיא כמעט דבר בהיפוך. בסדר, אנחנו בונים פה איזשהו, טובים פה איזשהו רשת, אנחנו לא נראה את כל הפרטים שלי. עכשיו, יש יהודי בשם זאב גלוסקי, אני חושב שהוא היה מראשי הבילויים בראשון לציון ובאחד המושבות, והוא מדבר פה על באמת הבעיה הזאת. זה הגיע תקופה עם ו' שמתחילה כעת, ממש הגיעה לי מכתבו הנכבד, ופה אתה רוצה למצוא את זה,
נידיה?
תגידי
רק מילים.
מה?
אין
לך לפעמים. כעת ממש הגיעה לי מכתבו הנכבד. טוב, תחפש. אז
איפה זה?
איפה זה
בדף?
בצד, בטור הימני. או למעלה.
למעלה?
כן. אני לא התחלתי עם האחר, התחלתי עם האמצע.
כן.
עכשיו, והתמונה של דון גלוסקין, ככה משתמע מהמכתב, הייתה באמת לגבי הנקודה הזאת שהבת לא יורשת. דוגמה באמת קלאסית לקונפליקט שאנחנו מדברים. אז הוא אומר, ידע אדוני, אז כאלה קשור לפני זה. עולה לקלות הדעת שתשלח ידה במקדש רב וניסה, בהיכל המשפט. אפילו אם תהיה מאותרת ברחמים ויש לה בלתי חוקי. ידע אדוני כי אותה מידת הרחמים הלוקחת מאבדת ירושתו, שזכה לו המשפט של התורה. בשביל הרחמנות שיש על הבת, צריך בני גזירה שווה להתיר לשלוח יד גם באוצרו של להדיר אוצרות בשביל הרחמנות של מחזר לפתחים. הירושה היא של הבן. אתה לא יכול להבין את הירושה ברחמים. הרחמים זה שהבן ייתן לה מרחמים. אתה לא יכול לקבוע חוק שיקח את זה ממנו. אתה לא יכול לקבוע חוק שאומר שיבוא אני, יבוא לבית של העשיר, ויקח מה שהוא רוצה כי הוא אני. בוא לא לעולם מהחמוד כזאת שהיא אם לכל אחוויות וכל נבלה. הקובלנה ששבחינות ידיעה בזאת העולם תהיה מיוחדת על בתי דינים שלנו. כל מלומד למקצוע רוחני לא יוכל לקפל את כל הדיעות המעשיות. אבל עולם אין רב ודיין יפה חשוד שתקשה לו ידיעה בעבירות העולם לצורך זה משפט שלא יפנה לתת המומחים בדבר. אבל הדבר שרק הידיעה חסרה לו יוכל לתת מהם מומחים, אבל לא כל בניין המשפט, כי זה הושב על מקומו, אבל לא במשפט. זאת אומרת, זה כאילו בא ואומר למה נובעים, מאיפה נובעים המשפטים האלה? הם נובעים בזה שהדיינים לא מכירים בעבירות העולם. אז אין דבר כזה. הדיינים, כמו בכל מתחם, גם שופטים, הם לא סוציולוגים, הם לא זה, הם מתמחים בתחום המשפט, הם יכולים וצריכים לקבל חוות דעת ממומחה לצורך העניין שהיא עוסקת במציאות, לא ברמה הערכית והעקרונית. ולשכוח שיש לנו יתרון, שאנחנו משתבחים בחוקים משפטים צדיקים, שהם מובעים במקור חלק כל העלמים, יש כל השם פנימה, גם זה נהיה לנו שלא לעשות כן. אבל לענייננו, דה לנו נת ההשוואה. שנרגיש את כבוד משפטנו, לפחות מה שאנחנו רוצים להרגיש את כבוד שפתנו וכל קנייננו הרוחני. אל תגעו אדוני היקרים בשעות המשפט, כי המשפט לאלוקים הוא, וכשם, סליח, חפשים לבטון מה שאמר הרב קוק, וכשם שאנו ממתיקים את מרירותם בחוקי הטבע, שלפעמים הם חזקים יותר מכוחותינו, לא על ידי העברתם מן העולם, שלא נוכל לחפות בזה, כי אם על ידי תיקונים מלאכותיים המכשירים אותנו ליהנות מטובה. על פי אותה עמידה המתארת למצבנו, כן אנו משתדלים בכל עת הצורך, כשיש שירות הדבר, להיכנס מפשרה על פי רצונם של בעלי הדין, בייחוד במקום שדת המשפט היא חריפה יותר מדי לאיזה צד. ומכל שכן, כמו שהזדמן, גם שזה שכבדה על שעת הדין יחד, אנחנו קוראים צדיק לתרידות אחד דין ואחד לפשרה. אבל חייב לנו לבעוד בשביל זה במשפט שלנו וכו' וכו'.
איזה דברים
בחוקי
הטבע אנחנו עושים?
על מה הוא מדבר? זה עכשיו. מה רב הרב? באמת הבנתי. מה בעצם הטענה שלו? איך אני אמור להתמודד עם העובדה שעבורי למשפט הזה של הדרת הבת מהירושה עלולות להיות השלכות כלכליות הרות עשרה?
מה עוד משנייה מה שלך?
איך אני אמור לדבר עם הנקודה שמשפט ההלכה הפשוט שהבת אינה יורשת עלול לגרום למשהו לא מוסרי, לא מציאותי, לא...
מה יותר אכפת לך?
מה אכפת? בטח אכפת לי, כן.
כלומר, שואלתי שאלה על משפט הבת, כאילו בא, מה? לא אכפת לך כאילו מהחוק, הקדוש ברוך הוא אומר לך עכשיו משהו.
בסדר.
הוא מגלה לך ואומר לך משהו על זה שרק זה נורש, אתה לא מקש... כאילו מה, מה לי?
הוא אומר, אבל מה אומר בשורות האלה, חוקי הטבע שאנחנו ממתקים אותם?
זה אני שואל.
אוקיי. זה אתה סתם אמרת את הגישה הרגילה.
פה בהמשך הוא אמר ש...
יש דבר הקדוש ברוך הוא ויש, כאילו צריך למסור עליו את הנפש.
כך הוא אמר אותך.
בהמשך הוא מבחין בין שני חלקים בהלכה.
נו, מה, אוקיי, נו, נו, נו.
זה נקרא. נו, הוא אומר שיש דברים שזה שיפלו, שיש דברים, בקיצור, זה הבחנה כמו של אליעזר ברקוביץ', כאילו יש את האידיאלים של ההלכה ויש דברים שכאילו היה חסר ידיעות מעשיות, אז לכן העולם השתנה וכאילו אפשר לשנות את זה, זה לא שכאילו זה אידיאל של ההלכה.
אוקיי, אז בוא נעשה לפה, יש פה הבחנה מאוד מאוד ברורה. הוא אומר, את שורת הדין אנחנו לא יכולים לשנות. זה נתון מהקדוש ברוך הוא, זה כמו חוקי הטבע. זאת אומרת, אני, יש לי ילד שלו, הוא לא יודע ליבוש מעיל. אז הוא אומר, למה חורף? אני לא רוצה שיהיה חורף. חורף הוא נתון, אתה יכול לתבוא סוודר. אתה לא סוודר, אתה צריך לסוודר יותר נוח. תלך עם עסקה צמודה, לא יודע. אבל אתה לא יכול להגיד, לא יהיה חורף, החורף הוא נתון. אומר הרב חוק וזה ביטוי לגישה שמרנית קלאסית. החוקים האלה הם נתונים, הם כמו חוקי הטבע, הם לא ברי שינוי. אממה, אני יכול לבוא סוודר. זאת אומרת, אם אני מרגיש במשך לצאת פה תקלה, אז בית הדין יכול להגיע לפשרה. זאת אומרת...
השאלה אם זה פשרה, פשרה אתה לא יבוא סוודר.
למה לא?
סוודר זה כאילו... יש לך נתון? בוא נמצא דרך איך להתמודד איתו. זה לא פשרה. אפשר לזה שיש לי אחד שרוצה ככה ואחד שרוצה ככה, אז החורף טיפה יתמתן, ואתה תלבש...
לא, 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 לא.
זה פשרה. פשרה זה כמו 20 קדם נישואים, נגיד.
בוא נגדיר. אני חושב שהרעיון שהוא פה הוא רעיון מאוד מאוד דומה לרעיון של יצחק ברויר, במאמרו משפט העבד ישב אנוכי. אולי נשמע לכם את זה ב...
מה זה, בספר דרכי?
לא, ציוני דרך. שזה פה בישיבה מסתובב, אתם יכולים גם לרכוש אותו במחיר השווה לכל נפש.
אבל יום, מה הספר הזה פה? מה יהיה?
כן. בקיצור, ברויר בא ואומר, צריכים להבחין בין החוק לבין הנורמות, הרוח. כלומר, הרוח של התורה היא רוח שוויונית, החוק הוא לא שוויוני. הנורמות והרוח אמורים לאזן את החוק. הוא מביא משפט מאוד מאוד יפה, שהעבד אמור לנהוג בעצמו מנהג עבד, ואתה אמור לנהוג במנהג עדנות. זאת אומרת, פורמלית, זכותך לשעבד אותו, אבל ערכית אתה אמור להתייחס לא כעבד אלא כשותף, כפרטנר, אפילו יותר מאשר שכיר. זאת אומרת, ברור לי שהמשפט הוא לא חזות הכל. למשפט מצורפת מערכת נורמטיבית שמסגרתה יכול לבוא השופט למסגרת עולמו הרוחני ולהגיד, למרות שההלכה הפשוטה היא כזאת ואני לא אשנה אותה כמלוא הנימה, במקרה הזה והזה, מן הראוי שיהיה ככה וככה, מן הראוי, מה נעשה אם הוא יתעקש? בסדר, כמו בהתחלה, אבל אין לו נוחות על הפרטים. אבל הרוח אנחנו צריכים לשדר היא רוח של שוויון, רוח של חמלה.
מה, וזה יהיה תלוי בבן?
כן, וזה בבן. זה נעים לו מה זה תלוי בבן. הוא חי בתוך חברה, הוא חי בתוך נורמות, הוא לא רוצה לתת רשע או זה. זאת אומרת, שוב, האם אנחנו מבטלים את הקניין הפרטי? אז אנחנו כותב במקומות תחמית, אנחנו לא מבטלים. אנחנו יוצרים אווירה של חמלה, אנחנו יוצרים אווירה של... עכשיו, אם אתה פה מישהו מקולך, היא הייתה אומרת שהדברים האלה הם מדעיות, הם נעים וגמורה. כי במבחן המציאות, ירושה זה הרבה פעמים, אחד השני הגיעו לבית משפט. היה פה ריב. אדם שהראה הוא יש לו נדיבות. כאילו, אתם יודעים, זה דוגמה באמת...
גם למה?
שנייה, אתה להביא עוד דוגמה לתחום הזה, וזו דוגמה ממש, שהיא ממש לוקחת נשים עירות שמיים ומרחיקה אותן מעולם ההלכה. זאת אומרת, נשים שמעורבות בעולם הבתי דין, לא מתכונן טובה לעירת שמיים. עכשיו, אתם יודעים ש... יש פה הלכה ברמה העקרונית מאוד סוציאלית, יש לנו כתובה וכל הדברים האלה. אבל אם נגיד בן אדם לא אמור להתגרש, ישר מתקשר לעורך דין, אתה אומר לו, דבר ראשון תגיד שאתה לא מוכן לתת גט. דבר ראשון, כאילו, הבעל חייב בכתובה, אבל הבעל הוא זה שבידו הסמכות לתת גט. לא אישה נותנת גט, ולא הבית דין יכול לקפות אותו, אתה יודע, לרצור. ואז מתחיל מסע ומתן, שאיפה לכל מסע ומתן גם סחטנות, שאומר הבעל, הבעל, מה את מוכן לוותר לי? תמורת קבלת הגט. עכשיו, בית הדין לא יאפשר לשום כוח להתערב, ככה זה גט מוסה.
מה הערך של החוק הזה שהוא כזה חוק כאילו?
בדיוק, אז ברויר בא ואומר שלמרות שאין שוויון פורמלי, מתחת הדוגמה הזאת, מתחת הדוגמה הזאת שבפורש.
הבנתי.
ברויר בא ואומר, למרות
שהערכת דין נורמות.
בדיוק.
למה חוק בכלל? למה חוק?
צריך להאזן את החוק עם הנוען.
זאת אומרת, ברויר אומר שלא יעלה על הדעת שבן אדם שמתנהג ככה יקבל עלייה לתורה.
שיהיה מתנהג כיסא, אבל לא יעלה על הדעת שיהיה חוק כזה.
אני חושב שזה דומה מאוד.
למה יש? מה המקום של החוק?
שוב, לא.
מה זה למה צריך אותו? העולם נוסד, עולם שובניסטי.
לא, זה לא, זה החוק לא אומר את האמירה הזאת. כאילו, האמירה של הרב קוק שאת חוקי הטבע אנחנו לא מבינים, אנחנו מאמינים שזה טוב לכלל.
אבל למה זה, למה אתה קורא לזה חוקי טבע?
מה?
זה כאילו ניתן מהשטח?
השאלה שיונתן שואלת אותנו היא שאלה מאוד מאוד נוקבת. זאת אומרת, אוקיי, כמה אנשים ראינו ששווה לו לא להפסיד 200,000 שקל או יותר ושלא לא קבל עליה בית הכנסת, מוכן טובות, מוכן לוותר עליה בית הכנסת בתורה ובלבד שהוא ירוויח 200,000 שקל. זאת אומרת, האמירה של אותם נשים, שאת אגב לא כולם עזות דווקא ביחד מזות עם קולך, שמעורבות בנושאים האלה, אומרות שזה דבר שהמציאות מראה בצורה מאוד ברורה, לפחות בהרכב הנוכחי של בתי הדין והאינטרסים שלהם, שהסיפור הזה לחלוטין לא עובד. לחלוטין לא עובד.
לא, כי היום באמת אין לך כלים תורניים לעיון בן אדם. לא תנו עלייה, יעבור
בית כנסת. ברויר לא מדבר, אלף אתה צודק מאוד,
אבל בית תפשיב, שוב,
אתה אומר דברים נכונים ביותר, אבל ברויר מדבר לא רק על הנקודה הזאת, כי זה סוג של חוק מסוג מכיוון אחר. הוא מדבר על הנקודה שאדם נמצא ביהדות, הוא גודל מגיל אפס על דברים, הוא גודל על ועשית הישר והטוב, אל תלך כמוך. שוב, מה שאומרות אותן גברות נכבדות, שבוודאי שאותו בן אדם ספציפי עבר את כל החינוך הדתי המשובח הזה, וזה לא מפריע, שים לב, זה לא מדובר פה בחלאות אדם, מדובר פה באנשים משמעות כמוני וכמוך.
אבל זה לא בהכרח.
בסדר, מצדיקים את הנרטיב של עצמם, שתדבר איתם הם יספרו סיפור צודק.
כן, זה תהליך שאני יודע, והיא הקלפת, והיא מציקה, והיא סיפור שגם הוא נכון בסופו של דבר.
נו, אז מה שמנסים היום לעשות, זה נראה לי להניג הסכם מגדר נישואין, לא ש...
שוב, אני אומר, אז הסכם מגדר נישואין הוא מאוד מאוד עדין, שוב, הרב קוק במפורש לא מזכיר פה שטר חצי זכר, הוא הכיר את הדבר הזה. זה כלי שעוד הגיע בימי הביניים.
מה זה הדבר הזה?
לא חשוב, זה מגרון הלכתי שמאפשר כן לתת את הירושה
ללכת. אבל אפשר בתורת מתנה, לא?
מה?
אפשר בתורת מתנה?
לא,
ברור שאפשר.
אם הוא מת בפתאומיות, כן, מה? כל עוד הארבע בחיים.
לא, זהו, עכשיו אני אומר, בקיצור, אני חושב שמסופר על אחד הרבנים, אולי זה עכשיו הירש, שהוא השאיר כאילו מרק אחד לחלק אותו לפי התורה, זאת אומרת שהבת לא יורשת, ושאר הכסף שהוא הוריש, לא יודע אם זה שני מרקים או שני מיליון מרקים, הוא עשה במשתמה, במתנה בשביל שיהיה באופן שוויוני. עכשיו, הרב קוק לא מזכיר את הפתרון הזה, הוא לא מזכיר. עכשיו, אני חושב שהוא לא, אני לא חושב שהוא שכח את הפתרון. הוא הולך להגיד, ידידי יקר, מה אתה רוצה מאיתנו? חשבו על זה בחכמים, ישבו למדוכה, בימי הביניים, וכך כתב פשוט הזה וזה וזה, אנחנו נקים כל הדברים האלה. הרב קוק לא משתמש בכלים האלה.
אז מה זה החוק הזה? כאילו, באמת לא צריך אותו, למה?
בסדר, הרב קוק בא ואומר, זה כמו נגיד, למה יורד אחר גשם ומרטיב אותי? זה תועלות, שוב, זה תועלות שאתה לא מסוגל להבין אותן. עכשיו, לדוגמה, אפשר לבוא ולומר שמציאות כזאת, שבו שני הצדדים נותנים גט, יצטור משפחה הרבה פחות יציבה. כאילו, הרב עדיין החרדי לפעם שמעתי דעה שכזה. אומר, תשמעו רבותיי, נכון שבכל שנה יש 100, 200, 300 נשים שנפגעות, אבל אני אחראי על מערכת שבה עם ישראל לדורותיו לצורך העניין. ואני יודע שאם אנחנו נשנה את הדברים האלה, כמו שמקובל בעולם המערבי, אז כמו בעולם המערבי יהיה פה 70% גירושים. זאת אומרת, אין פה, זה לא רק רשעות. צריך להבין, יש פה נימוק, נימוקים מאוד מאוד גדולים לאותו בן אדם או בת אדם שבתוך הסיפור הזה.
זה אני כן מבין.
עכשיו, לכן הרב קוק, אני לא אגיד לך
משהו כמו הרב קוק שאתה בא, משהו שיותר קשה.
בסדר, אז הרב קוק בא ואומר עוד פעם, אני לא רוצה לגעת בחוק של עצמו. החוק צריך להישאר אותו חוק, ועבורו בחוק של מדינת ישראל העתידית אמור להיות כתוב בצורה הברורה ביותר, נשים לא יורשות, בנות לא יורשות, ככה כתוב בחוק. ושום מילה אחרת, לא שטח ולא בטיח. עכשיו, זה מצד שני, הנורמות של אהבת הזה, והתחשבות, וצדקה, ושוויון, וכל הדברים האלה, הנורמות האלה הם נורמות שיבוא הרב ויגיד, רבותיי, לא נעה הדבר הזה, לא מקובל הדבר הזה, בוא נעשה פשרה שהיא מחוץ, כאילו, היא אקס קתדרה, היא מחוץ לבית המשפט.
אבל חוק התורה לא אמור לחנך אותנו למשהו, כאילו, למה אפשר להגיד
ש... יפה, אלה שאלות, יפה.
השם נתן לנו, אז לא לתת לה.
יפה, עכשיו, תראה, נועם, אתה לא, שנייה.
מה יוצא פה? אני רוצה,
אנחנו צריכים לפיים. אני רוצה להרגיע אתכם שמי עבר יחידי סגולה של חול כלפודח משני הסצדים שלו, אני מקווה ששבוע הבא נתלך לציין יותר טוב קצת, כמו תשמרו את העינו בו, יראו שיש איגרת קודמת, איגרת ידועה של הרב קוק לזיידל, איגרת מאוד מאוד יסודי, שאני תמיד אומר שאלמלא לא מצאנו את ידינו ורגלינו.
מי זה זיידל?
יודעים שמו של זיידל, שהיה איש מחקר, אתם יודעים, תמיד חכם, והם ככה ממקורביו של הרב קוק, הוא ולוין, זה שאותי את הפסקת כפשוטה. אחד, פסיטה את הגאונים, את הגאונים. עכשיו, ויש הרבה מאוד איגרות אליהם, הרבה מאוד. אז האיגרת הזאת לזיידל, שזה שוב כמה איגרות, זה איגרות מאוד מפורטות, הרב קוק מציג מודל אחר לחלוטין, מהאיגרת הזאת כאן. אחר לחלוטין. שאני חושב שהוא נותן יותר מענה למה שאתם אומרים, ובאופן לא מפתיע, את המודל הזה תמרוס ימצא, אבל לא את המודל הזה שכתוב כאן. טוב, אז אולי אנחנו נסיים בדבר הזה, את המקור תביאו לי מחדש, שאני אנסה פעם הבאה, אני אבוא לישיבה, אני אולי...
אתה לא מעדיף כזה. זוהר,
מי זה? יש לי, יש לי. ויש לי. מה?
לא, יש לי.
מה שדיברת עליו עכשיו? זה, טוב, אז קח את זה ותביא לי את זה.
עוד, חבר'ה.